במובן מסוים בפרק כ"ה לא מתחיל רק נושא חדש, מתחיל לנושא המרכזי של הספר, שזה בעצם מעמד הר סיני, זאת אומרת התפארת זו מתן תורה. עד עכשיו עשינו הקדמות למתן תורה, 16 פרקים ביררנו את עניינה של תורה ועניינה של המצוות ואיך זה מרומם את המציאות, ואחר כך היינו עוסקים עוד 8 פרקים בבירור נוסף של איפה תורה הייתה עד היום. אם עולם לא יכול בלי תורה, ואם תורה זה דבר כל כך גדול, אז איפה היינו עד היום? למה לא קיבלו את התורה בבריאת העולם? למה אבות לא הורידו את התורה? ועכשיו בשעה טובה אנחנו מתחילים כ"ד פרקים שעסוקים במתן תורה. בסדר? זאת אומרת, מי עכשיו ועד פרק ממחית, המהר"ל יעסוק במתן תורה, בפרקים, דרך הפסוקים, דרך הדיברות. בהתחלה הוא עוסק בפרקים הראשונים, בהכנות למתן תורה, אחרי זה הוא יעסוק בביאור הדיברות עצמן, אבל עכשיו מתחילים עוד כ"ד פרקים, שמבררים את מתן תורה עצמו, שזה עצם מרכז הספר של תפארת ישראל. המהר"ל מתחיל משאלה יסודית מאוד, שאיך תורה בכלל יכולה לרדת לעולם? תורה זה דבר כל כך רוחני וכל כך עליון, שזה פלא עצום שהוא יכול לרדת לתוך עולם מעשי. ועולם החומר, אז אנחנו מודדים אותו בשני אספקטים במובן הזה, זה הזמן והמקום. כל דבר שאתה בודק באופן חומרי, אתה צריך לבדוק איפה זה, ואתה צריך לבדוק מתי זה. כי אתה קובע פגישה עם מישהו, אתה שואל אותו איפה קובעים ומתי קובעים. כל דבר שבעולם החומר, הוא לא יכול לעבוד בלי ציר הזמן, מתי זה קרה, והוא לא יכול לעבוד בלי ציר מקום, ציר מיקום של איפה זה קרה. אז רואים שתורה ניתנה, היא ניתנה בהר סיני, והיא ניתנה בחודש השלישי. וזה דבר שמדהים את המהר"ל, העובדה הזאת שתורה הצליחה לרדת לתוך המציאות, ושתורה הצליחה להינתן בפועל בתוך עולם מעשי. ולא רק זה, גם לתורה מאוד מאוד חשוב להדגיש את זה. זאת אומרת, הפרשייה מתחילה בפסוק בחודש השלישי לצא בני ישראל מארץ מצרים, אז זה מצעד בחודש השלישי, ואחרי זה הפסוק כותב במדבר סיני. אז מאוד חשוב לתורה להדגיש שהיה זמן והיה מקום שיועדו לקבל את התורה. והמהר"ל ילך ויברר בשני הפרקים הללו שבעצם תורה יורדת לעולם דרך נקודות מיוחדות, נקודות ממשק מיוחדות שמחברות בין עולם עליון לעולם תחתון. דבר מסוים, כבר בפרק כ"ד או גם כ"ג, אולי אפילו מכ"א, המהר"ל בירר נקודת האדם שמחבר את המציאות העליונה והתחתונה. כן, עולם שנה נפש, כמו שלמדנו בסוף נצח, אז העולם זה המקום, והשנה זה הזמן, ונפש זה האדם. את סוגיית האדם המהר"ל כבר פתר. זאת אומרת, יש את משה איש האלוהים, הוא חציו אדם וחציו אלוהים, והוא זה שמצליח להיות מחבר הממשק. אברהם אבינו לא יכול לעשות את זה, הוא חלקי, יצחק אבינו לא יכול, יעקב לא יכול, רק במשה, זה היה פרק א', יש איזה תוכן חיים אלוהים מאוד מאוד מיוחד, שהוא בעצם לא אדם רגיל, זה חומר רוחני עליון, שהוא יכול להיות מחבר הממשק בין עולם עליון לעולם תחתון. ועכשיו בפרק כ"ה התברר שיש גם זמן מיוחד שיכול לחבר בין העולם העליון לעולם התחתון, וזה כמו שאמר להגיד, זה מופיע בתורה בחודש השלישי וביום החמישי. לפני שהוא נכנס להסביר את הזמן המיוחד, הוא רוצה להסביר לנו את המיוחדות של מתן תורה ואת המורכבות של הדבר הזה. אומר המהר"ל, כל מה שהעולם התקדם עד עכשיו זה התקדמות שעל אף שוודאי יד אלוהים היה בה, בוודאי יש בה גם התרוממות רוחנית, אבל זה התקדמות כזאת שהמציאות היא גשמית. המהר"ל נותן שלוש נקודות שפגשנו ביחידה הקודמת, שזה נקודות ההתקדמות. אדם הראשון שהביא 6 מצוות לעולם, נוח שהביא את המצווה השביעית, ואברהם אבינו שהביא את המצווה השמינית. יכול להיות אתם זוכרים בפרק י"ט, אז המהר"ל דיבר על זה, שהעולם הולך ומתקדם דרך כמה מפגשים. שם הוסיף גם את יעקב, שקצת בערנו שזה יותר במובן של מה לא, אבל הוא בער שההתקדמות של העולם היא דרך אדם הראשון, אחר כך נוח ואחר כך אברהם. אז אומר המהר"ל כאן, בתורת המדרש בקהלת רבה, שעל אף שוודאי שם התקדמות גדולה וגם ירדו מצוות לעולם, הכל שם הוא עדיין חומרי. זה שאברהם אבינו נימול, זה מציאות חומרית. אפשר לראות שינוי חומרי במציאות. היה אדם ערל, ועכשיו יש אדם מול. זה שהאדם הראשון נכנס לגן עדן, יצא מגן עדן, אפשר לפגוש במציאות חומרית. יש כניסה, יש יציאה, יש פה תוכן חיים שאני יכול להבין איך הוא מתגשם בתוך העולם המציאותי. וכן נוח עם הטבע. אבל מתן תורה זה משהו אחר לגמרי. במתן תורה לא היה כלום באופן חומרי. אם היינו מביאים את המצלמה הנחמדה הזאת פה למתן תורה, אז לא היו רואים שם שום דבר. זאת אומרת, היו רואים אנשים באים ליד ההר, אבל מעבר לזה לא היו רואים כלום. היית עומד, אני חושב, מה? היה גן עדן, יש עצים, יש תוכן חיים, הוא אכל משהו שם, היית רואה אדם אוכל, היית רואה אדם יוצא, היה תוכן חיים מעשי. פה היית רואה אנשים עומדים ולא קרה כלום. מתן תורה זה עולם נבואי, לא היה שם קולות. אם היה עומד שם באופן תיאורטי מישהו שלא ראוי לעמוד שם, הוא לא היה שומע שום דבר. בני ישראל התרוממו למדרגת הנבואה, בסדר? אני לא יודע גם את הקולות ואת הברקים היו שומעים. זאת אומרת, מעבר לתוכן עצמו של ממד הר סיני, את הקולות והברקים, כידוע, זה גם היה שם משהו רוחני, אני לא יודע, ראו את הקולות שם. אני לא יודע אם זה משהו שאפשר לראות אותו גם במצלמת וידאו, את הקולות האלה שראו. זאת אומרת, יש פה תוכן רוחני בעצם שיורד תוך המציאות. עמדו עם ישראל יד הר סיני והלכו מהר סיני. גשמית לא קרה שום דבר, הכל נשאר אותו דבר. לכן אומר המהר"ל, אני לא מבין איך זה יכול להיכנס לתוך תוכן מציאותי. העולם הולך ומתקדם. העולם לא במקרה קרה, ההתקדמויות לא במקרה קרו. המהר"ל נע פה בזהירות ובעדינות מדויקת בין התפיסה הדטרמיניסטית לבין התפיסה של ההפקרות. זאת אומרת, דטרמיניזם קרי הכל קבוע מראש, הכל צפוי. וההפקרות קרי הרשות נתונה, זאת אומרת כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, הקדוש ברוך הוא לא שולט במציאות. והמהר"ל נע פה וחושף שיטה עקרונית שבה המציאות היא מתקדמת על ידי הקדוש ברוך הוא ונתונה למעשה האדם. כמו שלמדנו בזמנו בנצח, פרק כ"ז, על 2000 שנות תוהו, על 2000 שנות תורה ועל 2000 שנות משיח, הכוונה שיש ראויות אלוהית של התקדמות, אבל עכשיו זה צריך שמישהו בתוך המציאות ירומם אותה. זאת אומרת, העולם הגיע כבר למדרגה שהוא יכול להיחשף לעולם רוחני, אבל אילולי אברהם אבינו שהיה מגיע ומעמיס את זה על עצמו, אז היה צריך לקרות אולי בדרך אחרת. וכן במבול היו מוכנים לחטא, העולם היה במצב של ירידה גדולה, עכשיו זה היה בידיהם, איך לייצר את זה, לא יכול להיות דווקא מבול, ולא יכול להיות ככה מחיקת כל העולם, אתה חושב ששינוי של צורה והתקדמות, זאת אומרת, הזמן הוא מוכן, לכל זמן, הקדוש ברוך הוא הכין את הזמן המיועד, ועכשיו זה זקוק לעולם הזה, לאנשים בתוך העולם הזה, לבחירה החופשית שלנו, כדי לקבוע איך הדבר הזה יתרחש בתוך המציאות הגשמית. אבל כל זה בשינויים גשמיים. אבל מתן תורה, זה הערה רוחנית עליונה, היא לא תלויה בכלל במעשה האדם, האדם לא יכול להתכונן אליה, הוא לא יכול להתקדם אליה, הוא לא יכול להתקרב אליה, זו הופעה אלוהית מיוחדת, איך דבר כזה רוחני יכול להופיע בתוך המציאות התחתונה.
אבל איפה רואים שזה, כאילו, אני רואה שזה לא במקרה, לא במקרה, לא במקרה, אבל איפה רואים את הצד השני, כאילו שזה, את הצד המחירי של האדם דווקא, כאילו?
אני לא יודע, זה ברור, לא?
כאילו, מעבר נצא מנקוד נמצא של הכל זמן.
כן, כי זה מה שהוא בא להסביר פה.
נכון.
נכון. כאילו, זה מה שהוא מדגיש כאן יותר, אתה צודק. רק מוכן היה אדם לחטוא.
אומר, המבול היה משהו חטא.
יכול להיות שזה דרמיניזם, שכאילו החטא הוא בילדין.
היה הכנה, שכתבו.
כן, זה רע, המילה הכנה, זה הדגש פה. היה הכנה. אבל אני חושב שאנחנו נשמעים גם על הפרקים הקודמים, זאת אומרת, הפרק י' שהסביר מה עשו אדם, ומה עשה נוח, ומה עשה אברהם, זאת אומרת, זה לא, זה התקדמות רוחנית שנוצרת כתוצאה מפעולה ממציאות. אבל אולי המילה הכנה היא המילה הטובה פה, בנקודה הזאת. אבל כל זה במדרש, כל הרישה של המדרש לא מקדמת אותנו בכלל להבין מתן תורה. כי מתן תורה לא קשור לשום התקדמות בעולם, העולם לא מתקדם לתורה. תורה זה משהו כל כך עליון, כל כך רוחני, שהקדוש ברוך הוא פשוט מופיע בבת אחת במציאות. לכן המהר"ל משתמש בחפיפה של המדרש, הוא אומר שיש עוד מושג, עת לכל חפץ, הוא קורא לזה עיתה. גם זה שם, הוא עסק בזה בימות המשיח. עיתה, אומר המהר"ל, זה מחבר עבר ועתיד, זה לא זמן. יש זמן שהוא לא זמן בעצם במציאות שלנו. לחבר עבר ועתיד זה כנראה הכוונה הווה. את העבר אני יכול להגדיר בלוחות זמנים מאוד מדויקים. אני יכול להגיד כמה זמן עבר מאז ועד עתה. גם את העתיד אני יכול להגדיר, אני אבוא אליך עוד 3 ימים. אבל את ההווה אי אפשר אף פעם להגדיר בזמן, אי אפשר לתפוס אותו. כי כל רגע שתנסה לשים עליו את היד הוא כבר לא ההווה. אני יכול להגיד שלפני רגע, אני יכול להגיד שעוד רגע, אבל להגיד הרגע הזה זה זמן שאי אפשר לתפוס אותו. יש בעצם בתוך החיים שלנו זמנים שחלפנו עליהם, זמנים שנגיע אליהם, ויש מציאות שהיא כל הזמן בורחת לנו בין הידיים. זה איתה. איתה זה הכוונה, יכולת להופעה רוחנית שלא תלויה בזמן. זה קורה. הקדוש ברוך הוא בורא בכל רגע ורגע. איתה הכוונה שיש הופעות אלוהיות רוחניות שיורדות לתוך המציאות, והמציאות יכולה להכיל אותה. לכן לכל זמן, זה ההתקדמות שיש בעולם כפי שאנחנו פוגשים אותו בתור מציאות גשמית, אנחנו יכולים לתאר אותו. אבל עת לכל חפץ, דבר שהוא מושכל, לא יכול ליפול תחת הזמן, בכל זאת הוא מצליח להופיע בעולם, הקדוש ברוך הוא מכניס אותו בתוך זמני. אבל זה אולי רק מגדיל את השאלה, אז איך זה בסוף נכנס בזמן? איך בסוף היה זמן שבו זה קרה? אם יש עת לכל חפץ, אם הקדוש ברוך הוא יכול להכניס זמנים רוחניים לתוך המציאות, שאחר כך אתה לא יכול לקמת אותם בתוך, אז איך בכל זאת? ניתן לזה אולי הגדרה אחרת, דווקא מעולם המקום, בסדר? חז"ל אומרים שמקום הארון אינו מן המידה. זאת אומרת, אם אני נכנס לקודש הקודשים, עם מד סנטים, אני יכול למדוד בדיוק כמה יש מצד שמאל לצד ימין, מצד צפון לצד דרום, אני יכול למדוד בדיוק. אני יכול למדוד גם כמה יש בדיוק עד הארון מצד צפון, ובדיוק עד כמה יש הארון מצד דרום. אבל את הארון, משהו לא עובד שם. הוא נמצא שם, אבל הוא לא נמצא שם. אני מודד, יוצא לי 20 מה מצד צד, אני מודד עד הארון, יוצא לי 10 מה ו-10 מה, אבל יש פה גם ארון, לארון יש מידה לכאורה. אז זה משהו שהוא לא מוסבר בתוך המציאות. אני יודע להכיל מידות, בעולם הגשמי אני יודע למדוד, ומה לעשות? 10 ועוד 10 ועוד אורך הארון, שזה 2.5, לא יוצא 20, מה אני יכול לעשות? אבל הקדוש ברוך הוא מצליח להכניס לתוך המציאות פה בעולם שלנו הערות רוחניות שהן אינן מן המידה, הן לא תלויים בזמן. בסדר, זה קודש הקודשים, שם זה עובד מן הסתם. זאת אומרת, כשיש הערה רוחנית בתוך העולם, אז אני מבין שיש משהו רוחני ארטילאי בעולם. אני לא מבין איך אני יכול לתפוס אותו בהגדרות מעשיות. אני נפגש פה עם הערה רוחנית עליונה. התורה יורדת לעולם. היה יותר מסתבר לי שהתורה יורדת לעולם, זה לא תפס זמן במציאות. זאת אומרת, ירדה תורה לעולם, מתי זה קרה? אני לא יודע לאכול את הדבר הזה. זאת אומרת, ירדה לעולם בפועל, היה מתן תורה, ואיך מתנגשים את זה? במובן מסוים, כשהקדוש ברוך הוא בששת ימי בראשית, קשה להכיל את זה בתוך זמנים. פה תורה מתעקשת להכיל את זה בתוך זמנים. היה יום מסוים שבו ניתנה תורה, כתוב בחודש השלישי, ביום החמישים, היה זמן מאוד מאוד מוגדר שבו תורה ירדה לעולם. איך זה יכול להיות? לכן שבת, שבת נמצאת הדומה, שבת זה הופעה של עולם רוחני בתוך שבת. יש פה משהו רוחני, אמר הקדוש ברוך הוא, היום הזה, שהוא יום, אני יכול למדוד אותו בשניות וכו' וכו', הוא יום שבו יש הערה רוחנית עליונה. אז זה שבת, זה עוד לא מתן תורה, אבל. אז יש קדושת הזמן, אם היום הזה יש בו קדושה מסוימת. אבל הופעת תורה לעולם, משהו שהוא לא שייך למציאות בכלל, בכלל, בכלל. הוא לא בסדר החיים של העולם. העולם מובנה מדי שיש שישה ימים ושבת, שישה ימים ושבת, אני יודע לאכול את זה. אבל הופעת מתן תורה, הופעה רוחנית כזאת, שהיא הרבה מעבר לעולם, שהאדם אין לו מה לעשות שם שום דבר. בשבת יש לי מה לעשות, אומרים לך מה לעשות בשבת, עשה סעודות, עשה תפילות, תדליק נרות, מה עושים במתן תורה? כלום, מה עושים במתן תורה? הקדוש ברוך הוא מופיע למציאות. איך הקדוש ברוך הוא הכניס את עצמו לתוך לוחות זמנים? למה הכניס את עצמו לתוך לוחות זמנים? איך היה זמן שיכול היה להכיל את ההופעה האלוהית הזאת? השעונים עבדו במתן תורה רגיל. זאת אומרת, מי שיסתכל בשעון מתחילת מתן תורה היה רשום 7, ואחרי זה כשנגמר מתן תורה הופתקל היה 8. איך זה עבד שם התוכן הרוחני הזה? וזה נבין יום הרב רוצה לחשוף בפרק שלנו, שהקדוש ברוך הוא שתל בתוך העולם זמן מיוחד שכזה, שכמו שמשה רבנו לא איש רגיל, ולכן הוא יכול להוריד תורה, וכמו שהוא יגיד פרק כ"ו, מדבר סיני זה לא מקום רגיל, ולכן הוא יכול לקבל תורה, אז אותו יום מיוחד שבו ניתנה תורה הוא לא זמן רגיל. ואז במובן מסוים, אולי על פי זה גם נגיד אחר כך, גם שבת זה לא זמן רגיל. אולי כל קדושת הזמנים שלנו, אבל היסוד כאן הוא הרבה יותר גדול. מתן תורה הצליח להופיע דווקא בתוך הזמן. יכול היה הקדוש ברוך הוא להופיע אותו בלי זמן. דווקא רצה הקדוש ברוך הוא שירידת תורה לתוך המציאות תוכל להתכמת במובנים מסוימים לתוך הופעה חומרית גשמית. רק כדי שזה יקרה צריך לייצר חומר מיוחד שיחיל את הדבר הזה ויחבר אותו אחר כך לכל העולם. התורה ניתנה במדבר סיני, ואחר כך התפשטה לכל העולם. תורה ניתנה ביום ההוא המיוחד, ביום השישי, ואחר כך התפשטה לכל רבדי הזמנים שבעולם. תורה ירדה למשה רבנו, ואחר כך התפשטה לכל האנשים שבעולם. הקדוש ברוך הוא ייצר במיוחד זמן, עת לכל חפץ, עת מיוחד כזה, עיתה, זה נקודה עובדת שאי אפשר לחבר אותה לשום זמן אחר, שהיא תכיל את הגודל האלוהי הזה ותאיר את העולם. ואתם נעשה להביא למערן, מה מיוחד בזמן הזה? מה היה בזמן הזה שהוא לא זמן רגיל של שום דבר? של יום השישי שכל העולם כולו כבר עומד 2500 שנה מחכה להופעת הזמן הזה המיוחדת. שמששת ימי בראשית יש את הזמן הזה שנברא שצריך לתת לפועל. צורך העניין במדבר סיני לא קרה שום דבר 2500 שנה, הוא רק עומד ומחכה שאמר סיני שתינתן עליו תורה. כידוע סיני נעלם מיד לאחר מתן תורה. כן, לא יודעים מה זה, לא יודעים איפה זה. חוץ מאליהו הנביא כנראה שהגיע לשם באיזה מעלה מאוד מאוד מיוחדת. אין, המקום הזה נעלם. זה זמן מיוחד שניתן אך ורק בשביל ההופעה הזאת ולא צריך אותו יותר. מה זה הזמן הזה? לכל דבר במציאות יש משך. כשאני רוצה לתאר משהו אני לא אומר אוף זה קרה עכשיו, אלא הכוונה היה לזה משך, היה לזה שלוש שניות, היה לזה של חמש שניות. נסעתי, אני נוסע עכשיו, מה זה אני נוסע עכשיו? אני נוסע לפני 10 דקות עד 10 דקות. אני לא יכול לתאר שום דבר בעזרת ההווה, כי הוא כל הזמן נמשך, יש לו משך במציאות. עת לכל חפץ אומר שאני בנקודת ההווה בלבד, אין לו שום משך. ככה צריך להיות מתן תורה. מתי היה מתן תורה? אין לו זמן. לכן אתה בדוגמה של אהרון. איפה אהרון? אין אהרון.
אני קשור למה
שהמידע
שאומר
שעושה
הדיברות
ניתנו
כולם
בבד. כן, כן. ככה צריך להינתן לכאורה. זאת אומרת, זה לא משהו שאוזן יכולה לשמוע. זה הכל מהזכת גדול. זה חלק שהוא מציאות התחתונה. שם הוויה זה הרי הווה, נכון? זה כאילו בנוי שם הוויה במקום שהוא בנוי מאות יהוד. ואחר כך הווה. זה כאילו קדוש ברוך הוא הווה. הוא היחידי שיכול לאחוז בהווה. נכון? ברגע אחד נכנס לשבת, מה שהאדם לא יכול להבין אותו. לכו לו השמיים וארץ כל צבא, ועכשיו בזה הרגע. אדם לא יכול לכוון את זמנו. אין לנו שום יכולת לעסוק בתוכן זמני כזה. אני לא יכול לאחוז את ההווה, אני עוצר את הזמן עכשיו. אני יכול להחזיק יום. אני יום שלם, אשמור שבת. אני לא יכול להגיד, עכשיו נכנס לשבת. כי עד שאמרת עכשיו, זה כבר אתה לא פה ולא פה. בסדר? אין לנו יכולת בממד הזמן ההווה להבין איך דברים מתרחשים. זה תורה. אז איך תורה ירדה למציאות? יש זמן מיוחד. יש עת מיוחדת שבה למרות שהדבר הזה הוא רוחני לחלוטין, לא קרה שם שום דבר גשמי, אין לזה לכאורה שום יכולת עמידה גשמית, זה בכל זאת הופיע בזמן מסוים. וזה אומר המהר"ל שלושה הסברים. מה?
כן, כן. זה דבר מתוך העולם מהנפש של עוד דקה, זה שהזמן נקודה הכי, לא יודע, נמדימה פה, זה דופן פה, זאת אומרת, האדם, טיפלנו בזה, יכול, איזה משהו הרבה מחבר.
לא. מה זה? הסוגיית האדם יטריל אותנו 8 פרקים. איך תראה תורה למציאות? אברהם אבינו לא יכול להוריד תורה למציאות, הוא פרט. מי יוריד תורה למציאות? יצחק, הוא לא יכול להוריד תורה. אף אחד לא יכול להוריד תורה למציאות. מה יהיה? הקדוש ברוך הוא ברא מישהו מיוחד, נכון? שבטל את אותו, בטל כי טוב. זה בריאה אחרת לגמרי, זה לא דומה לאברהם, יצחק ויעקב, זה משהו אחר לגמרי. משה רבנו נולד בשביל זה. הוא בריאה מיוחדת שכל מה שהקדוש ברוך הוא ברא אותו זה כי הגיע הזמן מתן תורה להינתן, אז נשלח מישהו ממרום שהוא מראש, הוא מסומן אחרת. אותו דבר נגיע למדבר, תורה לא יכולה להינתן. אילולא שיש בריאה מיוחדת, לכן אמרתי קודם, הר סיני הוא לא חלק מהעולם הזה. נעלם. יש מקום כזה מיוחד שהוא יכול לקבל עליו תורה, וחוץ מזה הוא לא משמש פה, אי אפשר לגור שם. אני רוצה לגור שם, אין דבר כזה, הוא לא עובד, הוא לא תופס מקום. הוא נעלם, אולי אין אותו. שלושה פירושים אומר המהר"ל באיזה זמן ניתנה תורה. שני הפירושים הראשונים סובים סביב החודש השלישי, והפירוש השלישי סביב יום החמישי. שני הפירושים הראשונים הם הפוכים אחד מהשני, כדורכו של המהר"ל. בכלל הוא מסביר שהחודש השלישי זה בגלל שהעיתה הוא מחבר את הזמן. הוא מחבר, מה עושה השלישי? הוא מחבר, זה עניינו של השלישי. כשיש אחד, אז הוא יש לו עצמיות. כשיש שני, אז יש לנו מחלוקת וניגודיות. בא השלישי וחבר ביניהם, איזה יופי. אז מה זה החודש השלישי? אני רגע לא מפרט, אלא רק אומר את זה באופן כללי, להראות הניגודיות. זה סימן לחיבור גדול. כשאתה רואה את המספר 3, כמו שהמהר"ל אמר פרק י"ח, נכון, צייר שם עם קווים כזה, איך המשולש נראה יפה. כל אחד יודע שצריך שלושה קווים, שלושה צדדים כדי לעשות חיבור. חוטם שלושה שלא אומר הנתק, שהתורה אמרה חודש שלישי, למה התכוונה חודש שלישי, למה התכוונה חודש שלישי, מצד החיבור והקירוב של הדבר. ואז אתה בא לפירוש השני, ואתה מגלה שהמספר שלוש הוא בדיוק הפוך. השלוש זה הרחקה. כשעוברים שלושה, אז זה סימן שהתרחקת מספיק. נכון, זה מופיע בהרבה מקומות, כמו אצלנו עכשיו עוד עם מסכת שבת, זה, יש מושג הזה, שלושה ימים לפני שבת. קראנו את זה גם פרשת שבוע, נכון, עד רידתה, אסור לצור על עיר, ואין מפליגים לספינה שלושה ימים. שלושה זה, לא דווקא ימים, המושג שלוש זה אומר שהתרחקתי מספיק. הבדלה אפשר לעשות שלושה ימים, נכון, לכו נרננה, אנחנו אומרים ביום רביעי בבוקר, זה כבר שלושה ימים לפני שבת. המושג שלוש. גם במעגל השנים זה ככה, יש לנו המעגל השנים, עשיר ראשון זה זה, זה מעגל של שלוש, אחרי שלוש התרחקתי. זה שעברו שלוש, זה סימן שהתרחקת. אז זה בדיוק הפוך מהפירוש הראשון. הפירוש הראשון בא לומר ששלוש זה עולם של קירוב וחיבור. הפירוש השני באופן כללי בא להגדיר לך שהמספר שלוש זה דווקא מושג של הרחקה. אמר אבא משתמש בגמרות מסדר נושים, שזה הבחנה, כן, אבל זה נכון גם לגבי מושגים אחרים. האם שלוש זה הרחקה או שלוש זה חיבור? בסדר? אז זה שני פירושים שהוא מביא על המושג, המספר שלוש, ובשניהם הוא מגיע למסקנה סותר לחלוטין. עד שיבוא הפירוש השלישי ויחריע ביניהם. הפירוש השלישי, שהוא בכלל עזב את המספר 3, הוא הולך למספר 50. אז הוא הסביר אותו לספור עד 50. למה? כי 50 הוא נבדל. 9 ו-40 זה משתתף, וה-50 הוא נבדל. אז המספר 50 הוא מחובר גם מהשיתוף וגם מהנבדל. עד כאן רגע סקירה כללית של תשובת המהר"ל. כל זה אני אומר כי זה בעצם המהר"ל כבר מסמן לנו פה עכשיו לאן הוא הולך. אנחנו בתפארת ישראל כידוע שהכל בנוי על שלושת הפרקים הראשונים. שבפרק א' אמר המהר"ל, מה תכלית האדם בעולמו? האדם טוב לו בעולם הזה. העולם הזה בנוי מסודר. העולם הזה בנוי מאורגן. האדם הולך מתקדם. כמובן הנשמה והתורה עצמית ורומם אותו למדרגות רוחניות עליות. על בסיס כל התוכן המסודר שפה שצריך לקדם אותו. אז במהר"ל פרק ב' הוא הפך עליהם את כל הקערה. ואמר, האדם בעולם הזה, מה יש לו לעשות בעולם הזה? כל העולם הזה צריך תיקון. החיטים זה נורא והיום, צריך לתחון אותם, והחרדל צריך למתק אותו, והמילה צריך לעשות אורלה כדי למתק את האורלה. וכל מה שבפרק א' הוא הסביר לנו, איך ישראל והגויים, זה אותה מגמה. פרק ב' הסביר רבי עקיבא פטור נוסופוס, עסוקים בלריב ביניהם. עד שיבוא השלישי ויחריע ביניהם, אמרנו, פרק שלישי זה מגמת תפארת ישראל, תפארת זה כמובן המידה השלישית. שהסביר לנו מהר"ל שאדם למד יולד, וזה כל עניינו. לחבר את הנשמה, להוריד את הנשמה לתוך המציאות הגופנית, לרומם את הגוף לתוך המדרגה הנשמתית העליונה. ועל פי זה אמרנו אז, שבפרק א' זה המבט הגופני. מצד המבט הגופני, העולם הזה מאוד מאוד מסודר. העולם הזה מאוד מאוד מאורגן. והוא בנוי מדרגה על פי מדרגה, בצורה מאוד מאוד מסודרת, ומושכלת, ומראה לעשות סדר של המדרגות בפרק א'. מצד העולם הנשמתי, כשנשמה יורד את העולם, זה חיסרון נורא, היא מזועזעת פה. רבי עקיבא מייצג שם את הנשמה היהודית שיורד לתוך העולם ומזדעזעת מחוסר ההתאמה בין השאיפות האלוהיות הגדולות לבין המציאות התחתונה הנמוכה. בפרק השלישי ואמר, זה לא במקרה, זה הכל לך תחילה. זה בדיוק הייתה מגמת הקדוש ברוך הוא, זה הנפש של בת המלך והנפש של האירוני שמתחברים זה עם זה. האירוני הוא בא מפרק א', הכל היה מסודר, הכל היה בנו כל כך יפה בעולם הזה. ואז נרצה בת מלך לתוך הבית והזדעזעה וצעקה גבעל, ועכשיו כל מה שהוא עושה, כל מה שהוא עושה, כל מה שהוא עושה, זה רק לנסות לפרנס אותה, והיא לא מרוצה והוא לא מרוצה, והכל... אמר המהר"ל, זה כל המגמה. זאת מגמת בריאת העולם. שהבת מלך תנסה לאירוני, ותנסה לרומם את האירוני איתה, והאירוני ינסה להתרומם אליה ולהתקרב אליה, ולהתקרב אליה, ולעולם זה לא יתגמר, אל תחליט אחרית הימים. שלושת ההסברים הללו פה במערב פרק קפה נועדו בעצם לסדר את הדבר הזה. בדיוק בשביל זה ניתנה תורה. דרך זמן התורה נבין את מגמת התורה, נבין את מהות התורה. כשנבין מהו הזמן המיוחד הזה שיצר הקדוש ברוך הוא שיכול להוריד תורת המציאות, נבין את מגמת ותכנית התורה. באור ראשון אומר המערב, כל העולם כולו עומד ומחכה לנתינת תורה. זה מה שרש"י אומר שם בתחילת החומש, נכון? יום השישי, כל העולם מחכה ליום השישי, למשל מה אנחנו פה? כל הבניין הגופני, הכל זה נועד כדי שיום אחד נקבל תורה, ודאי צריך לחבר את הכל, מזלות תאומים, הייתה מחברת את הכל, הכל עומד ומחכה. למה הכל עומד ומחכה? שתראה תורה ותדע את המציאות, אז המציאות מצידה הגשמי עומד ומחכה לקבל התורה. אבל עכשיו אתה רוצה להוריד לפה תורה? איך תורה תיכנס לפה? הם גויים, הם שבויים, הם משוחררים, הם יצאו ממצרים, מצרים זה גועל נפש. מצד המבט הנשמתי, מצד המבט הרוחני, כשתורה תרד לעולם היא תזדעזע. כל מה שיש פה, כל החומר הזה שנועד לקבל את הצורה ולהקל אותה, החומר הזה, זה אי אפשר להתקרב אליו בכלל. תתרחק ממנו כל עוד אתה יכול, עד שלא תתרחק ממנו ג' חודשים ובכלל לא נדבר איתך. כמו שגויה שהתגיירה או ששבויה שהשתחררה, אתה אומר, מאיפה הגיע? מהבוץ הזה הגיע? צריך להתרחק משם חבל על הזמן. עד שהיא לא תתרחק משם, אני בכלל לא מתקרב אליה. אין ראוי שתינתן תורה, רק בזמן שאין לו חיבור ודיבוק בזמן השיעבוד, אומר המהר"ל בהסבר השני. כן, זה מצד המבט הנשמתי הרוחני. העולם החומרי הוא עומד ומצפה לתורה. זה לא משנה כמה הוא עומד ומצפה, הוא לא יכול להתקדם כלום צד האמת. כשמתקדמים לאינסוף, כידוע לא מתקדמים בכלל. אדם בונה עוד כמה ועוד כמה ועוד כמה ואומר, מתי אני מגיע לאינסוף? לא התקדמת כלום. הוא מצידו התקדם והתקדם והתקדם והתקדם, אבל מצד המבט האינסופי, הנשמתי, הרוחני, הגוף לא התקדם שום דבר לקבלת מתן תורה. 2400 שנה חלפנו לכל ימי התור וחשבנו שהתקדמנו, חשבנו שהתקדמנו, לא התקדמתם באמת כלום. מצד החומר התקדמנו חבל על הזמן. איזה תיקונים גדולים. מצד עולם הרוח לא התקדמנו שום דבר. ברגע שיבוא מתן תורה, הוא חזל, הם עפים 12 מיל אחורה, לא רוצים לקבל כלום, מה זה? הם לא התקדמו, אבל הם פרשו 3 ימים והם התכוננו והם... אי אפשר להתכונן למתן תורה, זה בכלל לא שייך, לא התקדמתם כלום. זה יום החמישי. 49 יום כנסת ישראל עסוקה בלהתקדם. היא עסוקה, אומר המהר"ל, ברומם את כל עולם החומר. נכון, השעורים הם גופנים. תחילת הספירה ביום הראשון, מקריבים קורבן שעורים. שעור זה מאכל בהמה, זה עולם הגוף. אנחנו מתחילים מעולם הגוף הכי נמוך, ומנסים לרומם אותו לאט, לאט, לאט. והנה אנחנו צריכים, 1, 2, 3, תראה איזה יופי, איזה התקדמות גופנית, מגיעים למאכל חיטים. הגוף הולך ומתנקה, הגוף הולך ומתאר, אדם שאוכל חיטים זה הרבה יותר נקי מאשר אדם שאוכל שעורים. איזה התקדמות גופנית מופלאה, הגוף מוכן לקבל מדרגת השכל עד שמגיע יום החמישים. כשמגיע יום החמישים, האדם נעלם דום, הוא לא סופר. למה אתה לא סופר? היום 50 יום לעומר. התקעתי. גיליתי שכל מה שעשיתי 49 יום לא התקדמתי כלום. אין לי שום גישה ליום החמישים, יש שם שער נעול, שער חמישים זה מושג כידוע, שהכוונה, זהו, שהשערים נעולים בפניך, זה בכלל לא רלוונטי. אבל התקדמתי, עבדנו כל כך יפה, לא שווה שום דבר, לכאורה. אומר המהר"ל, כשתורה יורדת לעולם, היא נועדה עכשיו לחבר עליונים ותחתונים. התחתונים עומדים ומחכים. האירוני, כשאמרו לו שהוא מתחתן עם בת המלך, הוא תעלה פרחים, הוא שם בלונים, הוא היה מאושר, אמר, אני מתחתן עם בת המלך. העולם הגופני היה כולו שמח, שמחה עצומה הייתה בעולם הגופני. כשבת המלך הגיע, היא קיבלה את כיף לב, הזדעזעה, לא, נשמתה פרחה ממנה. אבל המלך דחף את בת המלך פנימה, ואמר לה, תיכנסי, תיכנסי, שיהיה בהצלחה. זה עניין עקרוני. האירוני יעשה את כל מה שהוא יכול. למרות שבמבט האלוהי השלם זה כאילו כלום. ובת המלך תגלה שזה כלום. ובכל זאת עכשיו הם יצטרכו להתחבר ביחד. זה עניינה של תורה. תורה יורדת לתחתונים. מה לתורה התחתונים? זועקו המלאכים פרק ג' ד', מה לילוד אישה בינינו? ילוד אישה, כמה שהם התקדמו זה לא שווה כלום, לא? זה שווה המון. הקדוש ברוך הוא יצר פה נקודת זמן שבה אפשר להוריד את התוכן הרוחני העליון הזה לתוך המציאות התחתונה, והמציאות התחתונה תתקדם ממנו באמת. עכשיו, מרגע של יום החמישי, מרגע שהבת מלך נכנסה לתוך הבית של העירוני, העירוני ילך להתקדם. זה יהיה עמל בלתי נגמר, גם לעמל יולד אמר אמר על פרגי מן. זה יהיה חיבור בלתי אפשרי כמעט, זה יהיה תוכן שהוא כל הזמן בהתנגשות, בהתקדמות ובעבודה. זה מגמת תורה למציאות. כך אומר אמר פה בסוף הפרק, מה שמיוחד ביום הזה, אנחנו הביא את הגמרא ממש בשורות ה-15-20 שעות האחרונות, פסחים סמכת, הכל מודים בעצר דבאין עליכם. יום שניתנה תורה לישראל, היום הזה התחתונים הם עיקר במה שירד השם מדבר עם כל העליונים לתחתונים לתת תורה לתחתונים. זה מה שמיוחד ביום הזה. היה לכל מי שעמד שם מהצד, היה ברור שאי אפשר לחבר את הדבר הזה. התורה שייכת לעליונים, התחתונים מתקדמים, 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 ואתה עומד ומגחך. הקדוש ברוך הוא יצר עת מיוחדת שכזאת, שירד התורה לתחתונים. לכן באמת, האם באמת, השעון זז שם במתן תורה, אני מסופק בדבר הזה. יכול להיות שבאמת השעון טכנית, כשהסתכלנו בתחילת מתן תורה, היה רשום 7, וגם בסוף מתן תורה היה רשום 7. יכול להיות שאחד... אה? בגלל זה לא המצלמה, שתצלם שם, את מה שאישר לצלם, כן. אבל באמת, התוכן הרוחני הוא רוחני לחלוטין. זה עת לכל חפץ, זה עדיין לא זמן, זה עדיין נותן בגשמות. אבל איך זה יורד לתוך העולם שלנו? זמן מיוחד נברא בעולם שבו יצליחו לעשות את השידוך הזה, יצליחו לעשות את החתונה ביום שמחת ליבו, שבו האירוני ואת המלך יוכלו להתחתן, שבו תורה תוכל לרדת לתוך המציאות התחתונה. כל העולם כולו מבוסס על זה שאנחנו מתרוממים, נביא הוא מתרומם לקדוש ברוך הוא. פה תורה ירדה לעולם, פה כל ישראל קיבלו את התורה עליהם, כפה עליהם ארטגית, הער ירד עליהם פשוט. בסדר? במהר"ל בעצם עכשיו כשהוא פותח את יחידת מתן תורה הוא חוזר לתחילת הספר, לביאור מגמת האדם בעולמו. זה ביאור מגמת התורה, מגמת התורה זה מגמת האדם, זה היינו אח. לביאור הסדר הזה, איך תורה יורדת לתוך מציאות תחתונה, זה חידוש אדיר. תורה ירדה לעולם, האירוני יכול לאכול, יש לזה טעם, זה לא חתונה של סרק, זה לא סתם טיפ פשוט כזאת. זה ממש מגמה תכליתית מאוד מאוד מדויקת. כדי לברר את זה עוד קצת, המהר"ל משאיר בפרק כ"ה, נראה בעוד נקודה אחת קטנה, הוא מביא גמרא מסכת קידושין, בסדר? בעמוד האחרון של ההוצאות, הוא מביא את הגמרא מסכת קידושין ביחס בין תורה לבין יצר הרע. וגם שם, אם שמתם לב, המהר"ל מביא שלושה הסברים ביחס בין תורה לבין יצר הרע. אולי נקרא את זה רגע ביחד כדי להדגיש את השלושה הסברים. אז אתם רואים, בהתחלה הוא מצטט את הגמרא בקידושין, אומר עד כאן, מתחיל פירוש זה. כי לא יכול יצרה לשלוט על התורה שהוא סדר נמצאים, אני רץ רגע כי אני רוצה להגיע לאן שאני רוצה להגיע, אשר נמראים עליו, וכך התורה היא תבלין ליצרה שאני לא יכול לשלול על האדם, להוציא את האדם שיצא עליו חוץ מן הסדר, שאני לא יכול. מפני זה מעלת התורה שאין יצרה שולט עם התורה. ואם לא הייתה התורה שהיא רתיעה ליצרה שלא יוכל להוציא את האדם חוץ מן הסדר, לא היה נברא יצרה. שלא היה יכול האדם לעמוד נגדו, אבל התורה היא שמירה מן יצר הרע, ולכך ביום מתן תורה מביאים שתי הלחם שהיו של חמץ, כי היצר הרע עושה או באישה ומצאה תורה נמצא יצר הרע. עד כאן עוד משפט אחד, ואם לא כן לא היה נמצא מפני שיכול לעמוד נגדו. עד כאן פירוש ראשון. עכשיו המרכז של הפירוש הזה, אם אין תורה אין יצר הרע בעולם, כי העולם לא יכול היה לעמוד. אבל אז הוא מתקדם ואומר עוד מורה זה, כי אין צריך להרחיב אותו בתורה, ולכך המצווה להקריב החמץ ביום מתן תורה. פירוש ראשון אמר יש תורה, אז יכול להיות יצר רע בעולם. אבל ודאי, אני לא מתקרב אליו, כל המטרה זה להילחם בו, זה המטרה של התורה, יכול לעמוד נגדו. פירוש שני, התקרב המהר"ל ואמר, לא, זה יותר מזה. גם לא צריך להרחיק אותו עם התורה. לא צריך להרחיק אותו, מה אתה נלחץ לו כל כך? על גבי זה פירוש שלישי, ועוד רמז לזה, מה שאמרו כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. ולכך אתה ראוי שהוא שני לחמת תודה בעצרת חמץ. לא כמו שאר קורן שאסור להקריב חמץ על המזבח. לא, כבר פירוש שלישי, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, איזה מזל שיש יצר רע. שלושה מהלכים אמר המהר"ל. במהלך הראשון היה נראה בדבריו שבזכות תורה יש אחד יצר רע בעולם, עכשיו מלחמה. פירוש שני אמר המהר"ל, גם לא צריך כל כך להרחיק אותו, לא להיבהל ממנו, אפשר אולי לקרב אותו, יש לו תפקיד בעולם. פירוש שלישי אמר המהר"ל, אי אפשר בלעדיו, איך אני אהיה גדול אם לא יהיה לי יצר רע גדול? יש עניין להקריב אותו למזבח פתאום. פירוש הראשון, בעצרת, אני יודע שיש דבר כזה שתי לחם, בזכות עצרת יש שתי לחם. פירוש שני, גם אל תיבהל מהחמץ. לא צריך לבאר את כל החמץ. פירוש שלישי, שים אותו על המזבח, לכתחילה. האמת היא שהפירוש השלישי שהמהר"ל הוא מוכרח להגיע אליו, כי בעצם זה דבר חז"ל. בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה, תבלין. מה זה תבלין? תבלין זה לא אומר בראתי לו תורה שתילחם בו. תבלין הכוונה, אני אתבל אותו ואני אוכל. זאת אומרת, יש לי מרק, והמרק לא כל כך טעים, אז צריך תבלין כדי לאכול אותו. אבל אם התבלין אוכלים את המרק, בראתי יצר הרע, ובראתי לו תורה כדי שתילחם בו. לא, בראתי לו תורה כדי שתצטרף אליו, וביחד זה דבר אחד. איזה מזל שיש יצר רע, כל הגדול מסוחר חברו. זה גם במדרש בקידושין. נכון? מה משל שמה? אדם עיקה את בנו מכה גדולה. ואז הוא מניח רתיעה ואומר לו, בזכות הרתיעה אתה יכול להיות מהמכה, אז שמנת את המכה. הוא בא לכתחיל על הבן שלו, נתן לו מכה, אחרי זה שם לו רתיעה, ואמר לו, מה אכפת לך שיש מכה? יש רתיעה, אז בשביל מה אתה מכה? עדיף שלא יהיה מכה ולא יהיה רתיעה. לא, צריך את המכה. צריך את היצר הרע. רק צריך את התורה שתהיה לו תבלין, צריך לחבר ביניהם. שלושת המהלכים האלה במהר"ל, הם המשך ישיר לשלושת המהלכים העקרוניים של הפרק. אם אתם זוכרים, אחרי שלמדנו דברים א' ב' ג', אז יהיה פרק ד'. פרק ד', המהר"ל דיבר על מצוות עשה, מצוות לא תעשה. מה שמצוות עשה זה כנגד האדם, מצוות לא תעשה זה כנגד השמש, נכון? חמה זה שסה, שסה מצוות לא תעשה, ורמח מצוות עשה, ראו פרק ד'. בפרק ד' אמר המהר"ל שלושה הסברים ביחס בין האדם לחמה. האדם והחמה זה שני מושלים נפרדים. פירוש שני הוא אמר, אדם והחמה זה כמו איש ואישה, משפיעים גם אחד על השני. פירוש שלישי הוא אמר, הם שתיהם מאותה מגמה לחלוטין, הם דבקים לגמרי. ואמרנו, זה בדיוק שלושת ההסברים של פרקים א' ב' ג'. גם כאן אותו דבר. פירוש ראשון, יש יצר הרע בעולם, יש עולם של תורה בעולם, אני לא מקרב ביניהם עדיין, אבל היצר הרע הוא יכול להיברא בזכות עולם של תורה. זה שיש עולם חומר וזה שיש עולם רוח, זה אחד לגבי השני. הפירוש הראשון אומר, העולם הגופני כולו מחכה, ואיך יש לו קיום לחומר? בגלל זה שיום אחד הוא יוכל להתקדם איתנו לעולם של התורה. אבל זה יותר מזה, מה הפירוש השני ואומר? בת המלך יורדת לעולם. היא ניבלת, אבל היא מבינה שיש פה עניין מסוים. אנחנו מתחילים לקרב ביניהם. פירוש שלישי, זה לא רק שאנחנו מקרבים ביניהם, אנחנו מאחדים אותם לחלוטין. עולם החומר ועולם הרוח הם שניהם לכתחילה גמור. יצר הרע והתורה זה לכתחילה גמור, זה שבועות. זה עניין מתן תורה. לכן חג השבועות זה נקרא יום הביקורים, וזה נקרא חג הקציר. אנחנו מעלים את כל עולם החומר למעלה. אנחנו לוקחים את שתי הלחם של החמץ ושמים אותם על המזבח. בעצרת באינן לכם לכולי אלמא, כולי אלמא מודו. עצרת זה זמן החיבור המוחלט בין עליונים לתחתונים. זה הזמן המיועד. לכן, ודאי שהתורה ניתנה בזמן שהוא לא זמן. ודאי שכמו המקום הוא לא מקום, והאדם הוא לא אדם, גם הזמן הוא לא זמן. אבל הזמן שהודגש בתורה בא להסביר לנו. שבאיזה זמן הצליח הקדוש ברוך הוא לייצר זמן שהוא לא זמן בעולם מיוחד שכזה. באותו זמן מיוחד שהוא יכול לעשות את החיבור בין האינסוף לסוף. שזה בלתי אפשרי. זה היה בלתי אפשרי לפני כן, וזה יהיה בלתי אפשרי אחרי כן. יש זמן אחד מיוחד כזה שיכול לחבר את האינסוף לסוף. גם בנצח כבזיין אמר המרד שיהיה עוד זמן כזה, וזה ימות המשיח, רופעת המשיח. להופיע את המשיח לתוך העולם, זה שוב יהיה חיבור כזה שיגרום להתרסקות מיוחדת, צריך איתה מיוחדת, גם שם הסביר המרד המושג איתה בנצח כבזיין, שאפשר יהיה לחבר את האינסוף לסוף. זו המדרגה המיוחדת של יום החמישים, של החודש השלישי, של תורה. בעצם דרך סוגיית הזמן, עוזר לנו המערה לברר את עניינה של תורה. בסדר, אפשר להמשיך לרגע וב, אתם חיים ונושמים. המערל ברגע וב עובר לברר, אז מה זה המקום? ושוב, צריך לייצר איזשהו מקום כזה, שהוא מקום רוחני. זאת אומרת, הוא מקום פיזי גם, אבל הוא לא מקום פיזי רגיל. מסביר המערל, המערל בעצם חלק את הפרק לשני חלקים. אני נזכר שיש עוד כמה דברים להגיד פרק קפה, אולי אחר כך אם... בפרק הוו אומר המערל שיש שני חלקים בפרק, חלק ראשון זה מצד המדבר, חלק שני זה מצד סיני. נכון, בהתחלה הוא הסביר את עניינו של המדבר, זה היה עניין של המשל, הוא עושה כך במושג הכללי מדבר, ואחרי ימצא הפרק באיזשהו שלב הוא הביא את הגמרא המפורסמת מסכת שבת, מהי הר סיני. עבר לברר שזה לא סתם מדבר, זה מדבר סיני. אז זה שני ביאורים בפרק שצריך להבין אותם. בביאור הראשון אומר המערל, המושג מדבר זה מושג שהוא ניתוק מוחלט מכל הופעת חומר רגיל. כשאנחנו מדברים על מקום, אנחנו ישר עסוקים בנקודה של מציאות חומרית גשמית מעשית. אבל הרגע הסברנו שתורה לא שייכת עולם חומר, אז צריך למצוא מקום שהוא לא מקום. צריך למצוא מקום בתחתונים שאין בו שום בניין חומר. מדבר זה מוות. במדבר אין כלום. המדבר הוא שומם במהות שלו. לכן בנבואות העתיד של ישעיהו הנביא, כמו שבמצפה אוהבים לכתוב על החולצות, אז המדבר, נכון, יהפוך להיות משהו שהוא לא מדבר. כך יהיה לעתיד לבוא. נכון, והמדבר רק כעדן. כן, המדבר הוא כבר לא יהיה מדבר. הוא יהיה, המדבר מצד עצמו אין בו שום יכולת לחיות. הוא לא רלוונטי. אי אפשר להחיות שמה את המציאות בכלל בכלל. כשהקדוש ברוך הוא מוריד תורה לעולם, כולם בורחים. כי ברגע שיורד משהו מן השמיים שהוא לא שייך לעולם הזה, אז העולם הזה ייחרב. המדבר הולך, התורה הולכת לייצר חורבן בעולם. כך אומר המדבר, המדרש. כשהנשיא נכנס למדינה, אומרים בני המדינה, אוי ובוי, אם הנשיא חי איתנו, הלך עלינו, בורחים מלפניו. כך בעיר אבות, כך בעיר אחרת, כך בנמשל, שתורה תרד לעולם, אם היא יורדת לתוך העולם הגשמי, בבת אחת יתפרק כל הגשם שבעולם. כל הגשם לא מכוון לשום מקום. כמו שהסברנו בפרק הקודם, החומר כמה שהוא נבנה, כמה שהוא נבנה, כמה שהוא נבנה, הוא בכלל לא מכוון למדרגתה של תורה. אם עכשיו אתה מוריד שאיפות רוחניות לתוך עולם מעשי, בבת אחת כל החומר נחרב. לכן אין שום יכולת לשום מקום בעולם לאחוז בתורה, לקבל את התורה. צריך למצוא מקום בעולם שהוא אנטיתזה לעולם. כל העולם כולו זה התפתחות, כל העולם כולו זה ריבוי, כל העולם כולו זה התקדמות. גם העולם העממי זה מקום של ריבוי וגידול עצום. אמנם הוא לא נועד לישוב בני אדם, אבל הוא נועד לגידול של דברים אחרים, שם עולם חי שלם. צריך למצוא מקום שבו אין כלום, שכף רגל אדם לא יכולה לדרוך שם, שהוא אנטיתזה לעולם. זה מדבר. במדבר אין מציאות חומרית, אין בו כלום, שום דבר לא יכול לגדול בו, אף אחד לא יכול לחיות בו. זה מקום שמבחינת העולם החומרי זה מעבר להרי החושך, זה מקום שבו אין שימוש, זה מקום שהוא לא שייך להם. החומר מנותק לחלוטין מיכולת הופעת הרוח. כל פעם שיש, אגב בתנך זה, רואים את זה, שכל פעם שיש ירידה מן השמיים אז מוביל לחורבן. למשל בסדום אז היה גופרית ויש מן השמיים. למשל במבול אז כתוב בתורה שזה ירד מן השמיים. גם מתן תורה זה מן השמיים דיברתי עם אחרי. כל דבר שיורד מן השמיים בתוך המציאות זה יותר חורבן כמעט. אין שום קשר בין העולם הזה לעולם העליון. זה פשוט לא עולמות מקבילים בכלל. זה שני עולמות שונים לחלוטין. פה בונים שאיפות, פה בונים חפץ חומרי, שם בונים צורה רוח. אם אתה תוריד את זה לתוך המציאות, אתה יצר חורבן. צריך לייצר מקום שלמרות שהוא בעולם הזה, הוא יוכל להיות המתווך בין העולם הזה לעולם הרוחני העליון. המקום היחידי שיכול לשמש לזה זה מדבר. מדבר זה שממה. מדבר זה חוסר יכולת לפתח שאיפות חומריות. המדבר היה אחרי 2500 שנה ברגע נתינת התורה, בדיוק באותה סיטואציה שבה הוא היה בבריאת העולם. כל העולם כולו נבנה, כל העולם כולו התקדם, כל העולם כולו הולך ומשתכלל, זה אנטיתזה להופעה אלוהית. בדור הפלגה זה יהיה לשיא. הם בונים, 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 זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא לא רוצה. איך תינתן תורה ככה? לכן איך שאברהם אבינו מופיע, חייב להיות דור הפלגה, להחריב את כל זה, להתחיל להכין את העולם לקבלת תורה. אז צריך למצוא מדבר. אומר המהר"ל, זה לא רק מדבר, זה יותר חזק מדבר. שלושה דברים ניתנה התורה, מדבר זה המהות, אבל יש לזה גם שתי הופעות מציאות, שני גילויים, אש ומים. הר סיני עשן כולו כי ירד עליו השם באש, והמים בכתיב בספר שופטים, גם אבים נטפו מים. שזה מתאר שם, ששירת דבורה מתארת את הר סיני. זאת אומרת, התורה היא מופיעה במדבר, אבל היא מופיעה בשני גילויים מקבילים, באש ובמים. ופה המהר"ל נותן שני הסברים, אנחנו נסביר הסבר אחד פה בעמוד הראשון, ואחרי זה הוא עבר לפרש גם הסבר קצת אחר, יש איזו דקות קטנה ביניהם נדמה לי. בהסבר הראשון אומר המהר"ל, שלוש בחינות לתורה. שכר, עונש והתורה עצמה. כל זה זה אלוהי לחלוטין. מים מבטאים את החסד האלוהי. מים שהם יורדים, הם יורדים בשפע עצום, שום דבר לא יכול לעצור אותם, לא יכול להגביל אותם, אין להם שום חומריות משל עצמם שעוצרת אותם. כל דבר אחר שאתה זורק, אז בשלם סתם הוא ייעצר, כי יש לו איזושהי צורתיות מסוימת. המים נשפחים בלי סוף. ההופעה של מים במתן תורה מעידה לעובדה שהחסד האלוהי עכשיו יורד לעולם. העולם שלנו הוא עולם מוגבל. הוא לא יכול להכיל חסד בלתי נגמר. זה לא מתאים. האש מבטא דין. מיכאל שר של מים, גבריאל שר של אש. אומרים חזל, מופיע גם במערל בכלל מקומות. האש מבטא דין. הדין בתוך העולם שלנו הוא דין מוגבל. אי אפשר ללכת עם מידת הדין עד הסוף. אנחנו מסוגלים להכיל דברים מסוימים, ויש דברים שאנחנו עושים לפנים שורת הדין, כי אנחנו לא יכולים להכיל את הדין בלי סוף. לא, כשתורה עורית לעולם זה דין מוחלט. זה חסד בלתי נגמר מצד אחד, זה שפע עצום, מי שמקבל את התורה עליו יהיה לו ברכות עד אין סוף. ומצד שני, זה דין. זה דין מאוד מאוד גדול. זה עונשים בלי סוף. כמו שמתואר בפרשת השבוע כמה פעמים. העולם לא יכול להכיל את הדבר הזה. זה גילויים אלוהים מופלאים. וכל זה כי מהות התורה, המדבר, זה המהות, זה השורש של הדבר הזה. החסד והדין זה הופעות. זה ההופעות, זה הגילויים של המציאות עצמה. אבל התוכן האלוהי עצמו, מה שמופיע כאן כתורה במדבר, התורה עצמה היא אנטיטבע לחלוטין. פה המרב מחזיר אותנו מסוכה לפרק ח', שם רבי יוחנן בן זכאי מתווכח עם המינים לגבי פרה אדומה, אם יש טעם אנושי או אין טעם אנושי. אין דבר כזה טעם אנושי בתורה, שום דבר, אומר פה המהר"ל, זה הכל לא בטבע. אז השורש של התורה הוא לא טבעי, והגילויים שלה הם לא טבעיים, וכשזה ירד לעולם, זה ייצור חורבן נורא. נכון, חשבתי על זה בקבלת שבת, שאמרנו את מזמור כ"ט, כל השם בכוח, כל השם באדר, כל השם שובר רזים, אני מדבר על הר סיני, אז שמסביר את כל הפרק על הר סיני, שכל השם זה הקולות. כל השם שובר רזים, וישבר השם, כשתורה מופיעה לעולם, הכל נשבר. העולם לא יכול להכיל, תורה זה חסד עליון, זה גילויים, זאת אומרת, הגילויים מעידים על העצם של הדבר. האטם של הדבר זה דבר אלוהי מאוד 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 עליון, והחסד והדין שמופיעים מזה הם מרסקים את העולם. כל זה היה ביאור ראשון, אבל המהר"ל עבר לבאר ביאור שני. נדמה לי שהמטרה של הביאור השני זה להתחיל לחבר אותנו גם לחלק השני של הפרק. הביאור השני אמר, לכאורה הלך באותו כיוון, אבל דייק קצת אחרת. הוא אמר שמצד אחד התורה זה טוב, אז זה דומה לשכר. מצד שני הוא אמר, התורה מחויבת לגמרי. והדבר השלישי, שכולה אלוהית, לא טבעית או נימוסית. ונראה לי שפה המהר"ל קצת באר אחרת את שלושת הבחינות. הבחינה הראשונה זה עדיין עולם החסד, טוב בעצמו. אבל הבחינה השנייה פה הוא לא דיבר על הדין. שימו לב, הוא דיבר פה על האמת. אם אתם זוכרים בפרק כף, אז המהר"ל דיבר על אש לבנה ואש שחורה. שהתורה ניתנה באש לבנה ואש שחורה. מה זה אש לבנה ואש שחורה? הוא אמר, מצד החסד ומצד האמת. שמצד אחד זה הטוב, הבלתי נגמר, מצד שני זה מחויב להיות דווקא ככה. החסד הוא שפעה אלוהית אדירה בלי סוף. אבל זה יכול לצאת גם מפרופורציה. האמת אומרת, זה כך צריך להיות. זה יורד בדיוק כמו שזה מחויב להיות. אנחנו רגילים בעולם שלנו לחשוב שכשאדם עושה חסד, אז הוא עושה בשמחה, בטוב, כי כך הוא רוצה לעשות. למה אתה עושה דברים טובים? כי כך אני רוצה. זה לא כי ככה אתה רוצה, זה מחויב להיות ככה. ירידה של תורה לעולם אומרת שתורה רוחנית, עליונה, גדולה, יורד לתוך המציאות, כי כך חייב להיות, לא יכול להיות אחרת. חייב להיות ככה. תורה זה לא איזה תשופה. תורה זה לא איזה אמירה אלוהית. העולם הולך מסדר סך הכל, בוא ניתן לו עוד דחיפה. כל העולם כולו תקוע, לא יכול לזוז, לא נע ממקומו, אילולא המחויבות הזאת שיורד תורה לעולם. מה מחבר בין שני הדברים הללו? מה זה הדבר השלישי לפי זה? הדבר השלישי פה נדמה לי שמראה מגיע למידת הדין. דבר שלישי, כל מצוות התורה הן אלוהיות. ופה רגע נרחיב טיפה על מידת הדין, שזה ברור שהפרק, החלק השני של הפרק, עסוק הרבה במידת הדין. אחרי נראה לי המהר"ל פה מתקרב להסבר השני. מידת הדין זה לא רק מפחת העונש, כמו שהסבר בהסבר ראשון. מידת הדין זה דורש מהאדם להיות ראוי. בניגוד לחסד ולרחמים שהם יורדים ממעלה למטה, הדין אומר שאם תהיה ראוי, תקבל. אם לא תהיה ראוי, לא תקבל. הדין דורש להזיז גם אותנו. החסד האלוהי אומר, הקדוש ברוך הוא פועל לכיוונך, נותן, 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 נותן. הדין אומר שהקדוש ברוך הוא גם דורש ממך. פה כי בסוף הקטע הוא אומר, אחרי שהוא מסביר על, על, על החלק השלישי, אז הוא אומר שאם היו דבריה נימוסיים, לא היה זוכה על ידם לעולם הבא. הדין הוא גם זה שמקרב לעולם הבא. החסד נותן שפעה עצומה, הוא עוד לא מזיז אותי ממקומי. אבל הדין, העובדה שתורה אלוהית, שיש בדרישה של דין, אומרת שגם אני מחויב להתחיל להתקדם. ואם אני מחויב להתחיל להתקדם, אז אני אגיע בסוף לעולם הבא. ופה נדמה לי עובר המהר"ל להסבר השני של הפרק. ולכן מביא את רבי עקיבא, את פרק רבי עקיבא, את הגמרא מסכת שבת. גם הגמרא מסכת שבת רומזת לשני ההסברים הללו. איך נקרא הר סיני? בהסבר הראשון, אז מה השם שלו באמת? חורב שמו. חורב שמו, משון החורבן הנורא שיוצר המהלך האלוהי כשהוא יורד לתוך העולם. אבל ההסבר השני מדבר דווקא על הסיני, סיני שמו. בסדר, המדבר עצמו מעיד על החורבן. הסיני מעיד על השנאה לעקום. וזה שני המהלכים בעצם של הפרק הזה שהמקום בא ומברר לנו דרך מדרגת המקום. אנחנו מבינים שמצד אחד שום מקום בעולם לא יכול להכיל את ההתרחשות האלוהית האדירה הזאת. מצד שני אנחנו מבינים שחומר שנבנה בצורה לא נכונה הוא זה שיתרסק. אבל אם תמצא חומר שיבנה בצורה נכונה, אז הוא יוכל להכיל את הגודל האלוהי. זה מידת הדין. מידת הדין אומרת, אנחנו ניקח את החומר התחתון, אבל אנחנו נרומם אותו. זה לא רק להגיד, כמו שמידת החסד אומרת, העולם לא מתאים, אבל אני נותן לך חסד אדיר. העולם לא יכול לקבל, אבל אנחנו נותנים, 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 נותנים. מידת הדין אומרת, אנחנו דורשים מהעולם. אנחנו דורשים מהתחתונים. אנחנו דורשים מהאירוני. אנחנו לא מבטרים על זה. זה דרישתה של מידת הדין.
עכשיו זה כאילו, תפסת, כאילו,
כך הוא הסביר בסבר הראשון.
לפני שפה הלוכת תכנית, לכך זה לא מדבר. הוא מדובר דווקא את הנקודה האמצעית שהסברת.
נכון, אבל אתה צודק, אני חושב שהמהר"ל כן הדגיש שיש שני הסברים בשלושת הבחינות. נכון, פעמיים הסביר שלוש בחינות בג'ומה. הוא הסביר אחד של שלוש בחינות, ואז אמר, ויש לפרש גם כן, הסביר עוד הסבר לכל שלוש בחינות. אני חושב שמשהו זז בין המעבר הראשון למעבר השני, זה משהו עובר בין החלק הראשון של הפרק לחלק השני של הפרק. מה המרכז, הנקודה של גילוי המקום? בחלק הראשון של הפרק, הנקודה של גילוי המקום, זה העובדה שזה מדבר. מה הנקודה של מדבר? השממה וחוסר היכולת של התוכן האלוהי לרדת לתוך המציאות. צריך להיות שממה, לחפש מקום שהוא ריק מכל בניין. אבל אם זה ככה, אם נשארים רק בחלק הזה של הפרק, אז הוא ירד לעולם, אבל מה יהיה עכשיו? אז מצאנו מקום שומם שיכול להכיל את התוכן האלוהי, אבל כל שאר העולם לא יכול להכיל את התוכן האלוהי. לכן אני נראה לי שכשהוא עבר לפרש את השלוש פנות השמיות, אז הוא מדבר על כך שהתוכן האלוהי עכשיו הוא מופיע בצורה של דינית. וזה נראה לי גם, להסביר לך גם את הסוף של הדבר הזה. שהמדבר הוא מיוחד דברים אלוהים השכליים, אז נראה לי הכוונה שכל הסבר הזה הולך לדבר הזה. שהמדבר הוא גם יוצר אפשרות כזאת של הצמחה של דין. שהתוכן האלוהי יכול להצמיח את המציאות עכשיו. זה לא רק שהוא מצא תוכן לנחות בו, הוא מצא גם תוכן לרומם אותו. ושם נראה לי הכיוון השני הולך. ולכן אני חושב שכשהוא פותח את פרק רבי עקיבא, הוא מביא את שני הפירושים, שבעצם חוזרים ומדגישים, פירוש אחד מצד החורבן, אם הוא יורד לעולם, הוא מחריב את הכל. לא, זה שנאה לעקום. זה החרבה של החומר שלא יכול לצמוח. אבל אם תמצא לי חומר טבעי, לא טבעי שכזה, שיכול ללכת ולהתרומם, אז זה לא יחריב אותו. לכן בתורה יש שכר מאוד מאוד גדול ועונש מאוד מאוד גדול. היה צריך להיות רק עונש, כי אנחנו לא יכולים להכיל את הדבר הזה. לא, יש גם שכר מאוד גדול. אפשר להכיל את הדבר הזה, אם תבנה חומר נכון. אם החומר ילך ויבנה, אז אתה תגלה שדווקא במידת הדין, הכל הולך ומתרומם. עכשיו מונע מהר"ל שכל חמשת השמות, חמשת כידוע כנגד מידת הדין. בסדר, הדין זה המידה החסידית, המידה החמישית בספירות. נכון, אחרי שלושת הספירות העליונות, באים החסד והדין. זאת אומרת, הדין זה המידה החמישית, לכן מר"ל אומר בכמה קומות, גם פה אומר את זה, שחמש זה מידת הדין, וגם הכוונה שבניגוד למידת החסד, שזה ארבעה כיוונים ששופעים לכל עבר, אבל אין שום הכרח, הדין זה הצטרפות של הנקודה האמצעית באמצע. יש תוכן שממנו הכל זורם, אם הוא לא יעמוד שם זה לא יקרה. בחסד שמשול לארבע, אז הכל זורם לכל ארבעת הכיוונים, והכל מתפשט ואין לו שום הגבלה. המספר 5 בא לבטא את העובדה שיש נקודה אמצעית שמן הכל זורם, אבל אם לא יהיה נקודה אמצעית זה לא יוכל לפעול. לכן אומר הר"ל, דווקא הדין גורם להתרוממות. השם השני מדבר קדש, קדש מתקדשים, כן, בזכות הדין. השם השלישי מדבר פרן, פרים ורבים הולכים וגדלים, זה בכוח קבורת מידת הדין וכן הלאה. זאת אומרת, אם החומר יהיה חומר ראוי ומתאים להצליח ולקבל את ההרה האלוהית העצומה הזאת, אז הוא ילך ויתרומם. אם החומר יהיה לא ראוי, וזה בעיקר מודגש בפירוש השני, אז שנאה, מדבר סיני, ירדה שנאה לעקום. למה הר סיני שמו? זה על השנאה הזאת. החומר הלא נכון חייב להתבדל. בהר סיני יש חיתוך מאוד מאוד חד בין ישראל לבין עמי. בגלל שהרוח האלוהית הזאת שיורדת, היא דורשת עכשיו חומר שמתאים לקבל אותה. לכן אמרנו, כשלמדנו את פרק א' של המהר"ל, אמרנו מה זה? המהר"ל בכלל מטשטש, בניגוד לכוזרי, זה נראה שהוא מטשטש את הבדל המדרגות בין ישראל לעמים. הקדוש ברוך הוא בא, הציע תורה גם לעשיו, הציע תורה גם לישמעאל, נתן להם שם מצוות בני נוח, הם גם שייכים למהלך. אמרנו פרק ב', אמרנו מה פתאום, הקדוש ברוך הוא, רבי עקיבא וטרנוסרופוס הרשע שם, זה שני עולמות שונים, ובכלל אי אפשר לא קרב זה את זה. ברגע שהתוכן הנשמתי הרוחני יורד לתוך המציאות, והוא צריך לרומם את האירוני, הוא יכול לרומם רק אירוני שהולך איתו. רק חומר שלא בונה חומריות משל עצמו, מדבר. רק מי שהיה 2500 שנה במדבר יכול לקבל תורה. לכן אומר המהר"ל בגבורות, חוזר והולך וחוזר והולך וחוזר, שעם ישראל נבנה, נברא ברגע יציאת מצרים. לא היה עם ישראל עד אז. כל האומות כבר נבראו מזמן. עם ישראל הוא נברא ביחד עם ההופעה האלוהית המוציאה אותו ממצרים. זה הלאומיות הישראלית שלו, אין לו שום דבר לפני כן. בסדר, זה מי שתוכל אתך דגבורות, נחזור עוד על דברים בתרת השם. אבל אתך דגבורות, ממש ממש בהתחלה למדנו בפרקים הראשונים, נכון? כמו עובר שיוצא ממאימו. לא היה לפני כן שום מימוש מהותי של האומה הישראלית לפני כן. אחרת, היה לאומה הישראלית חומר. משהו משל עצמה. היא לא הייתה מדבר. אם לא הייתה מדבר, תורה הייתה לוחצת עליה, הייתה מחריבה אותה. הורים סבי ישמעאל, אנחנו לא יכולים לקבל את התורה. התורה תיפול עלינו, זה חורבן. אנחנו בורחים פה כל מבשלה. הר סיני הוא מוריד שנאה נוראה לעקום עליו, ומתרחקים מהשם יתברך, מכיוון שהם לא יכולים להכיל את זה, כי הם בנו חומר של עצמם. אבל מי שלא בנה חומר, מי שהוא מדבר, אז הוא יהפוך לעדן. דווקא המדבר יחזיר את כל המציאות כולה להיות גן העדן העליון. דווקא מישהו כמדבר, דווקא המקום שנראה שאי אפשר לפתח עליו בחינה חומרית. כן, בדיוק זה חומר שמוכן לופעת צורה עליונה אלוהית עליו. כך המהר"ל בעצם בעזרת שני התפיסות הללו, שתי ההופעות האלה, הזמן והמקום, הולך לברר לנו את עניינה של תורה, אבל נדמה לי שנקודה מחברת נדרים הללו, אולי בכלל בכל המהלך של המהר"ל בפרקים האלה, העליונים יורדים לתחתונים. תורה יורדת לתוך המציאות, הולך לרומם את המציאות, אם זה התחיל המהר"ל את עניינו של האדם בעולמו, העירון יכול להתרומם, העליונים יורדים לתחתונים, המציאות תלך ותתקדם. בסדר, טוב, יש עוד כמה הערות קטנות, אבל זה נראה לי עיקר הדבר, בסך הכל של הפרקים הללו. אז אנחנו ממשיכים עדיין בהקדמות לקראת הר סיני. נלמד שבוע הבא בעזרת השם, כ"ז כ"ח כ"ט. שבוע טוב.